לפרחים הדויה, אין הרסים, יבשות לאמה, וחמה ולבנה, היא הדויה, ופנינים של כל חסד ומלאתם. בליבי ארחנה, וכה אגישנה, כגן של עדנה תארה. בליבי ארחנה, ולך אגישנה, כגן של עדנה תארה. עמיתנו בך, לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. איתם כולו לתנה מנדלה כמריית הים. עד בו הערתי, אסיר נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכלי להרה למען כל הבריאה. עד בו הערתי, אסיר נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכלי להרה למען כל הבריאה. עד בו הערתי, אסים נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכלי להרה למען כל הבריאה. שיעור 3. אז עכשיו אנחנו עוזבים את הישינורבו. אתם זוכרים ישינורבו? זה היה הכתב שכתב שוני למה. זה הכתב שמצאו בסנט פיטרסבורג, שנתן את הסקירה שעסקנו בה עכשיו. ואנחנו עוברים לג'טסון קאפה, לתמצית האוקיינוס של הוויניה. והכתב הזה נפתח במשפט הבא. אום, דלק, סוג יושי. זה נכון מה שיובל אמר, שבטיבטית שמברכים מישהו לשלום, אומרים תשי דלק. והדלק זה בדיוק אותו דלק. אז נתחיל מהאום. דרך אגב, העיגול הזה למעלה עושה את האם, שזה הנקודה שעושים בסנסקריט, האינפוף. הציפור הזאת זה כולם. ובלי כל זה, זה פשוט אה, שהוא קצת דומה לאה בסנסקריט. אום מורכב בשלושה חלקים, ככה אומרים. A-U-M, אום. וזה מייצג כאן את הישות המוארת, את הבודה, ויש איזה שלושה חלקים שזה מייצג את הגוף המואר של הבודה, את הדיבור המואר של הבודה ואת התודעה המוארת של הבודה. שלוש דרכי הביטוי של הבודה. הגוף המואר של הבודה, איזה גופים יש לבודה? סמבורגה קאיה ונירמנה קאיה. סמבורגה קאיה זה הגוף שהוא יושב לו בגן עדן שלו, ונירמנה קאיה גוף המופע שלו. אז זה האה. אני אגיד אבל בקיצור, צריך לשמוע את קורס 6. סמבורגה קאיה זה מה שנקרא גוף העונג של הבודה. מי שמגיע להערה, יש לו גוף של אור, גוף מדהים, נפלא, זוהר, שיושב לו בגן עדן ונהנה, לכן הוא נקרא גוף העונג. זה יושב בגן עדן ואנשים פשוטים לא יכולים לראות אותו. אנשים שראו ריקות יכולים לראות אותו. אבל הבודה הוא או היא, חומלים על כל היצורים, והם לא מסתפקים בלשבת בשקט בגן עדן שלהם, ולכן יש להם גם נירמנה קאיה, שזה גוף המופע שלהם, שבו הם באים אל היצורים, ומלמדים אותם כל אחד לפי צורכו, זה הנירמנה קאיה. הבודה יכול להופיע בהרבה מופעים בו זמנית, סימולטנית, הוא עושה את זה גם ספונטנית, הוא לא צריך לחשוב יהיה טוב אם אני אבוא מחר בבוקר למושה. הוא או היא מופיעים מתי שצריך, איך שצריך, באופן ספונטני וסימולטני ליצורים. זה הנירמנה קאיה. הבודות יכולים לעשות את זה כתוצאה קרמית מהמעשים הטובים שהם צברו, מהחסד שלהם. זה נותן להם את היכולת הזאת. האהבה שלהם לבריאות היא הסיבה הקרמית שמאפשרת להם לעשות את זה, שבסופו של דבר מתממשת בצורה כזאת. ולכן כל התרגול של הבודיסטאטווה, כדי להגיע להערה מלאה, אנחנו צריכים לכלול את כל הברואים, כי זה יוצר את הקרמה להיות מסוגלים ליצור את הנרמנה קאיה הזאת שנשלחת לכל היצורים ועוזרת להם כפי שהם צריכים. עכשיו היו זה הדיבור של הבודה, מסמל את הדיבור נסגר, את הדיבור הקדוש של הבודה, שזה מתבטא בטיצ'ינג שהבודה נותן לאנשים. זה יכול להיות טיצ'ינג פורמלי וזה יכול להיות טיצ'ינג בלתי פורמלי. זה איך שהבודה מלמד אנשים. הבודה בא לאנשים דרך מורים לדרמה שמלמדים אותם דרמה. הבודה אמר, בעתיד כשעבור מן העולם, הופיע בעולם דרך המורים שלכם ולמד אתכם. אז זה ההוא. האם מסמל את התודעה התאורה של הבודה, תודעה שהיא כל יודעת, לבודה יש ידע כל, זה התודעה של הבודה. עכשיו יש פה את הדלק, וזה מילה שפירושה עונג, או עושר גם כן, גם פירושה קלות. פה זה במובן של עושר, באלף. והכוונה פה זה, העושר זה השמחה, זה להימנע מנפילה לעולמות התחתונים, שדיברנו עליהם פה בגלגל. אז השמחה היא לא ליפול לעולמות התחתונים. זה הדלק. אחר כך יש את הלק. לק פירושו טוב. לקסו, לקסו אומרים, טוב, טוב. אתם זוכרים בסוף הסוטרה של סוטרת הלב, בסוף? כששריפוטרה וצ'ן רזיק מסיימים את השיחה ביניהם, הבודה מתעורר מהמדיטציה ואומר, לקסו, לקסו, נאה, נאה, כך נאה, כך נאה, זה לקסו, 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 שלוש פעמים הוא אומר. אז זה הלק, שזה פירושו טוב, ופה וזה מסמל נרוונה. אז זה מסמל לגע בעולמות הגבוהים, שטוב שמה, אבל לא טוב אולטימטיבי, כי הם נגמרים, כי הם סופיים. ולק זה הטוב האולטימטיבי של הערה, של נרוונה. מה ההבדל בין נרוונה והערה? בנרוונה אמרנו שכל הנגעים הרוחניים פוסקים לחלוטין, וגם הזרעים שלהם פוסקים לחלוטין. והמים שרוי כבר בעונג של נרוונה, ובן אדם שהגיע לנרוונה, עדיין יכול שיהיה לו את הגוף הסנסרי הישן שלו באותו גלגול, עד שיגמר אותו גלגול, עדיין הוא יכול להיות בגוף שסובל, ולכן עדיין יכול שיהיה לו כאב גופני, עדיין הסביבה שלו יכולה להיות נגועה. הערה שלמה זה משהו אחר לגמרי, שם גם זה עובר טרנספורמציה, זה משהו אחר לגמרי.
אין לו לא תרגל. אז עכשיו הוא משליף רק דברים טובים, אז בעצם הוא יוצר עולם שכולו טוב.
עוד לא, כדי שגם העולם יהיה טהור לחלוטין, כדי שהעולם שלך יהיה גן עדן, את צריכה ללכת מעבר לשחרור האישי, שזה הערה המלאה, הרבה מעבר. הבודה תיאר את זה בסוטרות, סוטרה שבה מתואר איך הבודיסטטווה ברמה 8, שהוא כבר מאוד מאוד מתקדם, והוא כבר מוכן לעבור לנרוונה, ובא אליו הבודה ועוצר אותו, ואומר, אתה כבר ראית אור, כבר היה ריקוד, אתה כבר יכול ללכת עם האור הזה, אבל זה אור אחד. תראה, האור שלי זה פי ביליון. זה עבודה הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה.
כן, אפשר לעניין הזה של יותר בנרוונה, במצב שתגיע לריבוב, ויש עכשיו בן אדם מבין שבעצם כל מה שיש זה רק יצירה שלו.
אחרי ראיית הריקוד, כן.
יש רוח מקור לכל יצירה, גם היוצר בזמות גם היצירה, כל דבר שיש וגם שהוא לא יודע לזה, ואם יש משהו שהוא לא מצליח לקחת, זה הוא לא מצליח לנצח. לכן כל דבר שיש, שהוא יודע עליו ושהוא לא יודע עליו, זה השתתפות שלו, יש לו אחריות ומחויבות, אם הוא יצליח לראות את הספורט, יוצא בעצמי, גם זה לא עובד.
ביהדות אומרים תיקון נפש ותיקון עולם, ואנחנו אומרים שזה אותו דבר. אני לא יכולה לתקן את עולמי בלי לתקן את עצמי, ואם תיקנתי את עצמי עד הסוף, תיקנתי את עולמי. כי העולם, אני יצרתי תוות. סוג יורצ'יק פירושו, לו יהי. עכשיו אתה יודע שאתה אומר, תשי דלק, מה אתה מאחד אחרים? אום, אמרנו שזה מייצג את ה-body, speech and mind של הבודה. אז כשהוא מתחיל באום, אז זה כאילו שהוא קורא לכל הבודות ולבודיסטטות, הוא קורא לכל האישיות הנאורות שיעזרו לו, הוא רוצה עכשיו לשלוח לנו ברכה, דלק. לו יהי דלק, הוא אומר, שיהיה הכל טוב. קורא לכל הבודות והבודיסטטות, בואו תעזרו לי, שלח את הברכה, שיהיה הכל טוב. אז זה השורה הראשונה, התרגום של כל השורה, אום, לו הכל יהיה טוב ומואר. מי ייתן וכולם יזכו לעתיד טוב ולהארה מלאה. היא שואלת, יש זרמים שמלמדים מדיטציות רק על האום הזה, והאם זה קשור? בטח קשור, יש כל כך הרבה סוגים של מדיטציות. יש סוטרה, שזה כל הסוטרה, אום. כן, בטח קשור. לא תמיד הם נותנים את הפירוש הזה של בודי ספיץ' מיינד של הבודה. אני פעם שמעתי מורים בכירים ליוגה שאמרו, מה זה אום? תשכחו ממשמעות, אין לו משמעות. כל מורה יגיד משהו אחר. אנחנו בבודיזם הטיבטי אוהבים את ה-body speech mind. וזה גם משהו שפותח מנטרות, אום. הרבה מנטרות נפתחות במילה אום. אז אנחנו מדברים על תמצית האוקיינוס של הוויניה, כתב הביאור של ג'טסון קאפה, לוויניה סוטרה. וזאת הייתה השורה הפותחת. עכשיו, אחרי השורה הפותחת, הוא עובר לדבר על נדרי החופש. נדרי החופש זה הסנסקריט, אמרו פרטימוקשה, פרטימוקשה, ובטיבטית סוסור טרפה. אמרו סוסור טרפה. אז כאמור, הוויניה עוסקת באיך להשיג את הנדרים, איך מקבלים נדרים, איך שומרים נדרים, ואיך מתקנים נדרים שנשברו. זה בגדול. למה הם נקראים סוסור טרפה? למה הם נקראים נדרי חופש? או נדרי חופש אישיים? ועל זה דיברנו פה קודם.
הנה כיצד מסביר זאת נולצ'ו דרמה בדרה בביאורו לחיבור של ג'טסון קאפה. דומפה לנגנה, צו שין סון קנאם, קורווה לטר צ'ינג, דלה דוק פנאם, מיטרווה, גיו צנגי, סוסור טרפה דומפה ש. דומפה לנגנה, מי שנוטלים את הנדרים, צול שינסון כנם ושומרים עליהם היטב, קורווה לטר, השתחררו מגלגל הסבל. דלה דוק פנאם, מי שנמנעים מלקחתם ושמירתם, מיטרווה, לא השתחררו. גיו צנגי, סוסור טרפה דומפה ש. זוהי הסיבה לכך שהם נקראים נדרי החופש האישי. כלומר, נולצ'ו דרמה בדרה אומר, נדרים אלו נקראים נדרי החופש האישי, משום שמי שנוטלים אותם ושומרים עליהם היטב, זוכים לשחרור מגלגל הסבל. בעוד מי שפועלים בצורה הפוכה, אינם יכולים לזכות בחופש זה.
אנשים ששומרים על הנדרים האלה מגיעים לנרוונה, מי שלא שומר לא מגיע. פשוט מאוד. מי שלא שומר לא מגיע. מוכרחים לשמור על הנדרים האלה, לפחות ברמה המינימלית שאתה אנחנו מלמדים למי שלא נזירים. כמובן, עוד יותר טוב אם מקבלים את הרמה היותר מלאה. אבל לפחות ברמה המינימלית, אם לא שומרים על לא להרוג, לא לגנוב, המיינד יהיה כל כך אחור, הוא יהיה כל כך מלא בנגעים, אי אפשר לפתח שום ריכוז, אי אפשר להגיע לשום מקום. מוקש היה חופש, ופרטי היה אינדיבידואלי. פירוש אחר למילה פרטי זה ראשון. אז זה כאילו להגיד, אלה הנדרים הראשונים שצריכים לקיים. בראש ובראשונה אלה מובילים. מישהו אחר מפרש למה הפרטי מוקשה, כי ביום שאתה לוקח אותם, אז אתה משתחרר מלא להיות בעל נדרים. כאילו מי שאין לו נדרים הוא באיזה מצב נחות, לא כאילו, הוא במצב נחות, אין לו דרך להערה. ביום שאתה מקבל אותם, אתה משתחרר מהמצב הנחוץ הזה. אז זה פירוש פחות פופולרי, אבל יש פירוש כזה. הגדרה של נדרי החופש. זה עכשיו הקטע הבא באוקיינוס.
הטקסט שאומר, ניינג'וג סמפה גיו ג'נה, שנו שינג צ'פה לדוקפה. ניינג'וג סמפה גיו ג'נה. ניינג'וג זה תפנית, סמפה זה מחשבה, גיו זה סיבה. כלומר, מונעים על ידי תפנית. שן זה הזולת, נו, פגיעה, ביחד פגיעה בזולת. שילנג צ'פה, הבסיס והשאר, ודוקפה זה אימנעות. אז נוכל לתרגם ציטוט זה לעברית באופן הבא. אימנעות מפגיעה בזולת, הבסיס והשאר, מונעים על ידי תפנית. אז הנה ההגדרה.
הנדרים לשחרור אישי הם במהותם להימנע מלפגוע בזולת וגם להימנע מן הבסיס של פגיעה בזולת מתוך מוטיבציה של תפנית. אני חוזרת שוב. הנדרים לשחרור אישי הם הימנעות מפגיעה בזולת, וגם הימנעות מן הבסיס של פגיעה בזולת, מתוך מוטיבציה של תפנית. אז נדבר על זה קצת. המוטיבציה לקחת נדרים יכולה להיות מוטיבציה לא נכונה ויכולה להיות מוטיבציה נכונה. המוטיבציה לקחת נדרים חייבת להיות תפנית, חייבת להיות הרצון לצאת מסמסרה ולבוא לנירוונה. היא חייבת להיות מבוססת על הבנה של מה לא עובד בסמסרה, שזה היה השיעור הראשון שלנו, מזה התחלנו. על המצב הזה של סבל תמידי של כל רגע ורגע, בין אם אנחנו מכירים בזה, בין אם לא. וככל שמתרגלים יותר, מבינים יותר את הסבל. וסלידה מן הסבל, מספיק. כאילו מספיק לנו לסבול, מספיק לנו לראות את זולתנו סובלים. מספיק לנו לראות את עצמנו מאבדים את כל שיקר לנו בלי שיש לנו שליטה, לא מסוגלים אף פעם להיות מרוצים ממה שיש, כל הזמן לא יכולים לסמוך על שום דבר, כל הזמן נדחפים ענה וענה על ידי כוחות, קוראים לנו דברים, קוראים לנו אסונות שלא בשליטותנו, מספיק. לא רק לנו, גם לכל אהובנו. הדברים העיקריים שנתתי להם חיים, אני לא יודעת למנוע מהם את המוות. אני מאחלת להם חיים ארוכים, אבל אם הם יזכו לחיים ארוכים, אז מה? אז הם יצטרכו לפגוש מחלות וזקנה, למשל. זה סבל. איך אני יכולה לעזור להם? לא רק לי, גם להם. אז כל ההבנה הזאת שהחיים הם הרכבת של הלונה פארק, עולים ויורדים, עולים ויורדים, ואנחנו נדחפים על ידי כוחות הקרמים ללא שליטה, אדם מגיע לסלידה מזה ורצון לפנות משם ולצאת משם, ומחפש דרך לצאת משם. זאת המוטיבציה להתחיל למשמיע את המים, למשמיע את החושים, איך שאמר לנו כל כך יפה אודי קודם, תודה רבה, לעבור מעבר להתניה הזאת של המים שגורמת את סבלנו. והרעיון הוא שאי אפשר לתקן את הסמסר, צריך לצאת מסמסר. אנחנו עושים ועידות, נבחר ממשלה יותר טובה, אנחנו כבר בחרנו הרבה ממשלות, בסופו של דבר זה סמסרה. סמסרה לעולם לא תעבוד, כמה שלא תנסו לתקן אותה היא לא תעבוד, כי זה הטבע של סמסרה, בגלל זה היא נקראת סמסרה. זה לא שלא צריך לנסות לשפר דברים, אבל המוטיבציה צריכה להיות כדי להביא לאושר אולטימטיבי. מה יכולה להיות מוטיבציה לא נכונה? למשל, יש ארצות כמו בתאילנד שזה בתוך התרבות ואנשים מאחים את הנזירים או מקיימים את הנזירים. אז יכול להיות מישהו עצל ונמאס לו לעבוד והוא רוצה להתקיים בקלות, ואז הוא נהיה נזיר ועכשיו יאכילו אותו. זאת מוטיבציה פסולה לחלוטין. מישהו יש לו חובות, רוצה להתחמק מתשלום חובות, הוא אומר עכשיו אני אהיה נזיר, אני פטור, פסול לחלוטין. אני חושבת שזה חלק מהבינה, שלא נותנים את הנדרים למי שיש לו חובות, נכון? למה ראוי לשמו לא ייתן לו נדרים? כל עוד יש לו חובות, הוא קודם ישלח אותו להחזיר חובות. אני מכירה בחורה שבאה ללמה שלי וביקשה נדרים, והיו לה 70 אלף דולר חוב, הוא אמר לא, אתה צריכה לגמור עם החובות. והיא במשך שנתיים, שלוש, עבדה בשתי משרות, כל הזמן עבדה ושלם את החובות, ורק אז קיבלה את הנדרים. יש מקומות שזה דרך להתחמק משירות צבאי, זאת לא מוטיבציה טובה בשביל להיות נזיר. יש מקומות שנותנים הרבה כבוד לנזירים, לא בכל מקום זה ככה, אבל זה צריך להיות ככה. אם מישהו אוהב את הכבוד ולכן הוא נהיה נזיר, לא סיבה טובה. לפעמים כולם סביבי נהיים נזירים, כי זה בתוך התרבות, נגיד בטיבט, זה נחשב כבוד, ואת הבנים היותר מוכשרים שולחים למנזר, לא סיבה טובה להיות נזיר. אז אם באים עם המוטיבציה הזאת, פשוט הנדרים לא יעבדו, אתם לא תשתחררו, המוטיבציה חייבת להיות רצון להשתחרר. וילדים קטנים לא מקבלים נדרים של נזירים. הם לובשים גלימה והם מתחילים לחיות באורח חיים, אבל הם לא לוקחים נדרים. למעשה יש כלל שאי אפשר לקבל לפני גיל 20. ויש כללים מה עושים אם חשבת שאתה בן 20 והתברר שאתה רק בן 19 וחצי, כי הנדרים לא תפסו אם היית פחות מ-20, גם אם לא היית מודע לזה שעוד לא הגעת לגיל 20.
אפשר להיות נזירים, אם אין את ההסכמה של ההורים, זה בנוי על המורבות, אז הבן שלו רצה להיות נזיר, אז האמא שלו, האמא שלו, היה ילד, אוקיי, בן תל אביך, ויכול להיות נזיר. ואז הבודה הפך אותו לפסיר, ואז כבר הבודה, האבא של הבודה, אמר, לא מסכים שיבדתי כמובן לא פרק, ואז אתה לא תחת לבסיס, יש את של ההורים, לפחות אצלנו, אי אפשר לעשות את זה.
ההורים של הנזיר המועמד. ההורים חיים, הנה הם בחיים. כן, וזה גם אני חושבת בא כתוצאה מזה שבאסיה הילדים יש להם חובה מוסרית לטפל בהוריהם, והבן או הבת שהופכים לנזירים, פטורים מן החובה הזאת. אז ההורים צריכים להסכים לפטור אותם. אם לא, אם ההורים לא מסכימים, והם לא מקיימים את החובה כלפי הוריהם, נוצר חוב קרמי שמנע באדם מלממש את המטרות של הנזירות. זה יהפוך להם למכשול. אז הם צריכים ליצור מצב שבו הם יוכלו. עכשיו, זה כשאתה הולך ולוקח נדרים של נזיר. מה לגבי אלו מאיתנו שלא נזירים? אז אין לנו את הנדר הזה או את החובה הזאת, אבל גם אנחנו לא רוצים מכשולים בדרך להערה. גם אנחנו רוצים ליצור מצב שתומך בדרך שלו להערה ולצבור קרמה שתאפשר לנו. אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה אם זה פוגע במישהו. או אם זה על חשבון מישהו, אנחנו צריכים ליצור תנאים שתומכים בדרך שלנו, ליצור תנאים שהם הרמוניים עם הערה, ואתה לא יכול לזרוק את האחריות המשפחתית שלך ולהלך עכשיו אני הולך להערה, כי אתה יוצר קרמה שלילית בצורה כזאת, זה לא יעבוד. אם יש לך ילדים צעירים, אתה חייב לדאוג להם. אתה צריך ליצור תנאים שיאפשרו להגיע להערה. קרמה הזאת תקפוץ מהר מאוד ותפריע, כי כשאדם מתכוון לבוא להערה, הוא מאיר כוחות מתנגדים, ואם הוא צבר קרמה שהיא אפילו קצת שלילית, היא תתעצם בדרך. אז חייב אדם, כחלק מדרכו, לפעול, ליצור את התנאים שיתמכו, ולפעמים זה יכול לקחת הרבה זמן. לפעמים זה יכול לקחת הרבה זמן, so what? ממילא אתה לא יכול לקצר את השלב הזה. אתה חייב לעשות את זה. אז מתוך המניע הזה של הרצון להגיע לנירוונה, אתה אז לוקח על עצמך נדרים. שמהותם זה למנע מלפגוע בזולת, זה החלק השני שבתיאור. המהות של הנדרים זה הימנעות מפגיעה בזולת, ויש לנו שלושה נדרים שקשורים לגוף, זה לא להרוג, לא לגנוב, להימנע מהתנהגות מינית בלתי הולמת, שנזירים זה הימנעות מוחלטת ממין, והארבעה שקשורים בדיבור זה אמירת אמת, זה למנע מדיבור שמפלג, למנע מדיבור שהוא גס, בוטה, ולהימנע מדיבורי סרק. אנחנו רוצים להימנע מאלה ומכל מה שקשור בזה. יש להם הרבה וריאציות ונגזרות, ורזיה בזמנו הכינה רשימה מורחבת שלקחה את הנדרים האלה, ועשתה את כל מה שקשור ביניהם, ותשיגו ממנה את הדבר הזה, מאוד יפה היא עשתה. היא לקחה את הנדר של לא להרוג, והסתכלה מה זה אומר בשבילנו, ואנחנו לא כל יום הולכים והורגים, וההפך מזה זה כמובן לשמור על חיים ולהגן על חיים. והיא לקחה והכילה את זה על תחומים שונים בחיים שלנו מאוד יפה. וכתוב גם שם, וגם להימנע מהבסיס לאלו. מה זה הבסיס לאלה? אז השיבה האלה של התנהגות ושיפור, של גוף ודיבור, לא קוראים אם אין לנו מחשבה שלילית מאחוריהם. כי כל דיבור ומעשה מתחילים במחשבה טובה. אז ג'סון קאפה לא אמר לנו מה זה הבסיס, אבל מורצ'י דרמה בדרה שנותן לנו באור, אומר, הכוונה היא לאותם שלושה שם של מחשבה. אתם זוכרים שלושה של מחשבה? חמדנות, רצון רע, שמחה לעד וכך הלאה, ובורות. זאת אומרת, שלושה אלה הם הבסיס לשיבה. אז בנדרי אבינאיה בעיקר עוסקים בהתנהגות ובדיבור, אבל אנחנו גם רוצים להימנע ממה שבעצם יביא לעבירות אלה. עכשיו יש פה דיון... הכתבים הטיבטיים ידועים בפולמוסים שהם מעלים, כמו בגמרה, יש הרבה פלפול. אז בא מישהו שמציע דעה נגדית, ואז הולכים ומתווכחים איתו, ואז מתווכחים עם זה שמתווכח, וזה מאוד נפלא, כי זה מעלה על פני השטח את כל השיקולים וההתנגדויות והפלמוסים והספקות שיש לכל אחד מאיתנו בנבחי תודעתנו, ודרך הפלוני והאלמוני שהולכים ומתווכחים, דרך זה מתברר לנו איפה האמת שמה. נדרי החופש הם אנטידוט לאי מוסריות וכל מה שמשתמע ממנה. התנהגות בלתי מוסרית. אדם לוקח נדרים והוא שם חי. הוא שם אנטידוט, מה שהתניות הרגילות סחפו אותנו. אנחנו רוצים דברים, אנחנו משתקקים, אנחנו נתחיל. אנחנו נעשה דברים שהם לא מוסריים, ושיגרמו לנו לסבול לנצח בסמסרה. אז הנדרים שמים את החייס הזה. כאמור, המוטיבציה חייבת להיות תפנית, ופה צריך להוסיף עוד מילה. יש סוג של תפנית שבטיבטית הוא נקרא תפנית של אור הבז. כשקר, אז יש לנו אור הבז, וכשמחבים את המזגן, אז כבר אין לנו אור הבז. אז זה עובר מהר, נכון? זה עובר מהר. זאת לא תפנית מספיק טובה. מתי קורה תפנית של אור הבז? הרבה פעמים, אצל הרבה אנשים, מת מישהו במשפחה, מאבדים משהו יקר, ובמשך זמן קצר יש אבל, יש צער, יש אובדן, ויש צלידה מהמצב הזה של אובדן, ואנשים אומרים, די, אני עכשיו יהיה טוב, אני אלך בדרך טובה, הם חוזרים לתשובה למשך כמה ימים. ואז בא מישהו ולוקח אותם לסרב, והם נרגעים, הם שוכחים, והלכה התפנית. אז זה לא מניע מספיק טוב. אז התפנית של אור הבא זה לא מספיק טוב, זה צריך להיות תפנית שמבוססת בהרבה הרהור, בהרבה מדיטציה, בהרבה מחשבה, בהרבה התעמקות והבנה של הגול נפש של הסבל הסמסרי. לפתח שעת נפש מסמסרה שהיא לא רק רגשית, אלא מבוססת בהיגיון ובניתוח ובהבנה. ולכן יש כל כך הרבה דגש בלמרים על המדיטציות האנליטיות שמפתחות את ההתייחסויות האלה בצורה עמוקה, לא רק בצורה אימפולסיבית רגשית שחולפת מהר, אלא מבוסס בהבנה עמוקה. אז זה בקשר להגדרה של נדרי החופש. נדרי החופש דורשים מאיתנו, כמו שיהודי תיאר לנו כל כך יפה, הימנעות פיזית מדברים מסוימים. התנהגויות מסוימות אנחנו צריכים למנע מהן, כמו לגנור, כמו התנהגות מינית שהיא בלתי הולמת, או אם אתה נזיר כל התנהגות מינית. ואספקט נוסף של נדרי החופש, זה שאנחנו מאבדים אותם כשהחיים נגמרים. הם נדרים לחיים, וכשנסתיימים החיים אנחנו מאבדים אותם. בניגוד לנדרי הבודיסטצווה, למשל, שעוברים איתנו מגלגול לגלגול. נדרי החופש הם לחיים האלה. למה הם מסתיימים, ואילו נדרי הבודיסטצווה ממשיכים? הבודיסטצווה ממוקד על כל הברואים. האובייקט שלו זה לא רק הוא, אלא הוא וכל הברואים יחד. ולכן העוצמה שלהם היא הרבה יותר גדולה, התחולה שלהם היא הרבה יותר גדולה, בעוד שנדרי הוויניה הם שחרור אישי. מי זה האישי הזה? מי זה שמשתחרר? זה אני של החיים האלה. כי מה פירוש אישי? מי זה שמשתחרר? כמו שאני חושבת על עצמי היום, מזה אני משתחררת. אז לכן הם מסתיימים, וזה מוכרח להיות ככה, זה לא יכול להיות אחרת. וכעת ג'קסון קאפר עובר למה שנקרא שש קטגוריות. שש הקטגוריות שמרכיבות את הביאור של ג'קסון קאפר.
נאו דנגני רבי דנג סוסוי נונזים קיווי טן טונגווי גיודן פניון. נאו זה מהות, רבי חלוקה. סוסו נונזין, סוסו פירושו אינדיבידואלי, נונזין זה הבנה, כלומר הבנה של כל אחד מן הנדרים באופן אינדיבידואלי. קיווה טן, טן זה בסיס, קיווה זה לצמוח או להתפתח, כלומר האדם שבו הנדרים יכולים לצמוח או להתפתח. טונגווה גיו, גיו זה סיבה או גורם, טונגווה זניחה, ויתור. אז כאן, מה גורם לאיבוד הנדרים? ופניון, יתרון או תועלת. אז את הפסוק הנעל ניתן לתרגם כך. מהותם, כיצד לחלקם, כל נדר לחוד, אצל מי יצמחו, מה גורם לאבדם ומה תועלתם.
אנחנו נעשה רשימה של הקטגוריות ואחר כך נדבר עליה. הקטגוריה הראשונה זה הטבע הבסיסי של הנדרים. למה הכוונה כאן? כאן הכוונה, מי שאומר, לקחתי נדרים. איפה הנדרים האלה? מה זה נקרא שהוא לקח נדרים? איך יודעים שהוא לקח נדרים? נגיד מישהו נזיר או לובש חומה, זה משהו חיצוני, אבל מישהו נגיד לא נזיר, לקח נדרים. עכשיו, איפה הנדרים האלה? מה הטבע הבסיסי שלהם? האם זה משהו פיזי? האם זה משהו מנטלי? אולי משהו שאיננו פיזי ולא מנטלי, ויש דברים כאלה? מה הטבע של הנדרים? באופן כללי יש ארבע אפשרויות בשביל כל דבר. שהוא דבר שאיננו משתנה, כגון מרחב ריק או הריקות עצמה, ואם הוא משתנה, אז הוא יכול להיות או פיזי או מנטלי, או משהו שאיננו פיזי ואיננו מנטלי. אז איפה הנדרים בכל זה? אז זה הקטגוריה הראשונה שבה דן ויצון קפן. הקטגוריה השנייה זה כמה מחלקות של נדרים יש. התשובה פה היא 8 ואנחנו נמנה אותם אחר כך. 3. 3 זה תיאור אינדיבידואלי של הנדרים עצמם. 4. מי הוא האדם שבו הנדרים יכולים לצמוח? אנחנו אומרים הוא מקבל את הנדרים ואחר כך הם צריכים לצמוח בו. אז מהם המאפיינים של מי שהנדרים יכולים לצמוח בו? 5. איך מאבדים נדרים? 6. התועלת או הברכה של שמירת הנדרים. מה יוצא לי מזה? זה החלקים בביאור של ויצון קפן. חוץ מהחלקים האלה, לפני כל זה, ויצון קפן עושה עוד דבר אחד מאוד יפה, וזה הוא מבטיח לסיים את הספר. וזה מאוד מקובל בהרבה ספרי דרמה, בהרבה ספרי ביאורים. המחבר לוקח על עצמו לכתוב ביאור למשהו, וכל מה שכרוך בלהביא דרמה לאנשים, אם זה לכתוב ביאור, אם זה לחבר חיבור, אם זה ללמד, מה שאתם לוקחים שמביא דרמה לאנשים, אתם מתחילים לריב איתו, אתם מתחילים לעצבן את הבחור הזה. כי אתם עכשיו מתחילים לתת לאנשים דרך לצאת מהמלטעות שלו, לצאת מהשלפיים שלו. זה מאיר אנרגיות שליליות, זה מביא התנגדויות. כל מעשה ברכה כזה גדול שאתם עושים, שהוא קשור בלהביא דרמה לזולת, יעורר קשיים, יבואו קשיים. בטנגיו, אתם זוכרים, זה הכתבים המתורגמים מסנסקריט של הפרשנים הגדולים, יש הרבה ספרים שהתחילו אותם ונפסקו באמצע. המחבר מת באמצע. אז לפני שהוא יוצא לדרכו, הוא עושה את מחויבות. אני אתחיל את המשימה הזאת ואני אסיים אותה. הוא מתחייב לשרוד ולהישאר, ובצורה כזאת הוא מוזר לעצמו לסיים את הספר. ככה זה עבודת תרגום, ככה זה כל הפעולות המבורכות האלה. לנו היום יש סיכוי נפלא. יש סיכוי נפלא. יש לנו פיזית תנאים של שפע ופנאי שאין כדוגמתם. אנחנו חיים בשפע, אנחנו בריאים, המיינד שלנו טוב, יש לנו השכלה, אנחנו באים כבר משכילים במזרח, בכלל כל ההשכלה הייתה במזרים. אנחנו כבר באים עם השכלה, יש לנו כלים מיינד טוב שיכול לתפוס דאבין דרמה, יש לנו תנאי שפע, יש לנו מורים שבאים אלינו ממדרגה ראשונה, הם באים אלינו למערב. אלה שכאן יש לכם עניין בדברים האלה, בלי עניין לא יעזור כמה שכן יש לכם וכמה כסף יש לכם, לא יקרה כלום, נכון? יש עניין. יש לנו צירוף נסיבות מדהים בנדירותו. זה נראה לכם מובן מאליו, אבל זה בכלל לא. זאת קרמה מאוד נדירה שהצירוף הזה יקרה. היא מאוד נדירה והיא מאוד שברירית. מכשולים עולים בקלות רבה. בקלות רבה אנשים מאבדים עניין בדרמה, או מאבדים את המורים שלהם, או מאבדים את התנאים שתומכים, או מאבדים בריאות. בקלות רבה יכול משהו להשתבש. אם זה חיצוני, אם זה פנימי. חיצוני בתנאים של משפחה, של כסף וכך הלאה, או פנימי של בריאות, של צלילות הדעת שלנו. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ימשיך. זה כהרף עין עובר. יש לנו מעט מאוד זמן. אז המחבר מבין את זה, מבין את הרעיות, מבין את הנדירות, ומבין עם איזה כוחות הוא עכשיו מתמודד, והוא מבטיח לסיים את הספר. עכשיו על הטבע הבסיסי של הנדרים. ממה עשויים הנדרים? ממה הם עשויים? נדרי החופש אנחנו מדברים. נגיד לקחתם נדרים, והלכתם לישון, מה קורה? איפה הנדרים? הלכו לישון או לא הלכו? יש לכם נדרים או אין לכם נדרים? אז זאת שאלה מעניינת, נכון? מה קורה אם התעלפתם? אתם מתפנית ורוצים להגיד נרוונה ומישהו נתן לכם נוקאוט. יש לכם נדרים או אין לכם נדרים? אז אתה רואה, הסוגיה מעניינת ולא פשוטה, ויש לה תשובות שונות בבודיזם. זרמים שונים, אסכולות שונות בבודיזם, ענו עליה בצורות שונות. אז אנחנו נמנה את זה, כי זה מאוד מעניין. פה אנחנו מדברים דרך אגב על אסכולות לא של היום, אלא של בודיזם בימים עתיקים. זה לא הזרמים השונים של הבודיזם בבית. אסכולות של בודיזם בהוד עתיקה. יש ארבע אסכולות, בייבשיקה זה הנמוכה ביותר, אסכולת דרך האמצע, המדיאמיקה, היא הגבוהה ביותר, והמדיאמיקה מתחלקת לשתיים. הפרסנגיקה היא החלק העליון, דרך האמצע העליונה, ויש דרך האמצע התחתונה. אז אסכולה הראשונה היא אסכולת הבייבשיקה, אמרו וייבשיקה. פירוש המילה וייבשיקה זה המפרטים. הוויבשיקה, המפרטים, שזה האסכולה של האבידמה, הם נקראים ככה בגלל שהמדריך שלהם היה ספר ששמו היה הפירוט של כך וכך, אז הם נקראים על שם הספר הזה, המפרטים. האסכולה של הוויבשיקה היא הנמוכה ביותר בין כל האסכולות של הבודיזם. מאיזה בחינה היא נמוכה? היא לא נמוכה, זאת אומרת שהיא גבוהה ביותר בעצם. להיות באסכולת הוויבשיקה, אם אתה כבר בודיסט, אתה כבר מאוד מתקדם בתודעה שלך. אבל יחסית להבנת הריקות, הם נחשבים נמוכים ביותר. יש להם תפיסה חלקית של ריקות. מה האסכולה שנחשבת הגבוהה ביותר בהבנת הריקות? זה הפרסנגיקה מדיאמיקה. זה אסכולת המסקנה של דרך האמצע. שהיא האסכולה שלימד אריה נגארג'ונה, שלימד צ'נדרה קירטי, שמלמד ג'טסון קאפה, שמלמד הדלאי למה, שאנחנו מלמדים היום, ואנחנו אומרים שחייבים להגיע לרמה הזאת של הבנת הריקות לפני שאפשר להשתחרר. הפרסנגיקה מדיאמיקה, למה הם נקראים דרך האמצע? אמצע של מה? בין הקיצוניות, יופי. הם באמצע, מה שתי הקיצוניות לאלה שלא שמו אף פעם? יש שתי השקפות עולם קיצוניות. השקפת עולם קיצונית אחת זו שיש לאדם שאף פעם לא שמע דרמה. לרוב האנשים שאף פעם לא שמעו דרמה, הם מאמינים שדברים הם כמו שהם רואים אותם. להיות בטיבטית זה הקיצוניות שאנחנו קוראים לקיצוניות של קיום. כמו שהכיסא הזה זה בדיוק איך שאני תופסת אותו. האישה הזו זה בדיוק איך שאני תופסת אותה. אני איך שאני תופס את עצמי. זה יוטה, מייחסים קיום עצמי לדברים. אם אתה צריך לחפש את העת הזה, איפה העת הזה? אם אני צריך להסתכל עליו, מה העין שלי תופסת? העין שלי תופסת צורות וצבעים. היא בכלל לא רואה עת, נכון? היד שלי לא מחזיקה עת, היד שלי מחזיקה חפץ קשה עגול. נכון? אז חוש המישוש שלי לא מרגיש עת, אלא הוא מרגיש חפש קשה ועגול. חוש הראייה שלי לא רואה עת, אלא הוא רואה צבעים וצורות. אין אף אחד מהחושים שלי שקולט עת. עת זה רעיון שיש לי בראש. עת זה רעיון שיש לי בראש, שאני משליחה על אוסף של צורות וצבעים שהחושים שלי קולטים. נכון? אז עת בא ממני, לא מפה. בא ממני. למה הכלב לא רואה עת? כי אין לו רעיון של כתיבה בראש. יש לו קרמה אחרת שהפשילה לו, ואין לו עכשיו רעיון של כתיבה. לי מפשילה קרמה שבה יש לי רעיון של כתיבה. ולכן אני משליחה את על אוסף של נתונים גולמיים שמצד עצמם הם מה? ריקים לחלוטין. הם לא את, הם לא מה שהכלב תופס. אין להם שום עצמיות מצד עצמם. אין להם שום טבע עצמי מצד עצמו. מלבד זה שאני משליחה. איפה תל אביב? כי כל מה שאני יכולה לראות זה בתים או עצים או כבישים, אבל אני לא יכולה לקלוט בחושים שלי תל אביב, זה רעיון. זה רעיון שאני משליחה על עוטף של בתים, כבישים ועצים. אני לא יכולה למצוא את תל אביב. אם אני יכולה לחפש איפה הבית, ברחוב פיג'רטה 3, אני יכולה לחפש איפה הבית, שאני מחפשת בחושים שלי איפה הבית, מה אני רואה? פורט? אני רואה גג, אני רואה פתח, בסדר, אבל איפה הבית? תצביע לי על הבית, אני לא יכולה להצביע על הבית, אני רק יכולה להצביע על פרות ועל פתח ועל גג ועל חלונות, אבל לא יכולה להצביע על בית. כי בית זה רעיון שאני משליחה על הדבר הזה. הוא בא ממני, אין שם בית. מעולם לא היה שם בית. לעולם לא יהיה שם בית, ולא יכול להיות בית. כי בית זה רעיון, זה מושג. הוא בא ממני. צריך לעשות את המדיטציות האלה, חובה לעשות אותם, אי אפשר להשתחרר אחרת, אחרת נחשוב שהמציאות היא ככה, ואז נשאר בגלגל. אז נחשוב שהבוס הוא צועק מצד עצמו, והערבים רעים מצד עצמם, וכל השטויות האלה שיגרמו לנו לסבול. זה קיצוניות שמקורה בבורות, מקורה באי הבנה של היעדר עצמי, אי הבנה של ריקות וכך הלאה. זה קיצוניות אחת. היא מובילה לסבל סמסרי. כל הסבל סמסרי זה בגלל קיצוניות אחת. אז אמרנו שקיצוניות אחת זה עכשיו זה עת, כי אני תופסת עת. ככה הדברים, זה כיסא, זו רותי, זו דורית, כי ככה אני תופסת. מה הקיצוניות השנייה?
מתה.
הקיצוניות השנייה שאדם בא ומתחיל לשמוע שיעורים על ריקות, מתחיל להסתכל ומבין שאין שם עת כמו שאני חשבתי, ושהעת הזה הוא לא עת מצד עצמו, כי עובדה שכלב לא רואה כאן עת, אלא רואה משהו אחר, אז לא יכול להיות שזה כמו שאני רואה אותו, אין בו עתיות מצד עצמו, ובכלל אם אני מסתכלת איפה יש עת, לא יכול למצוא אותו, לא יכול למצוא בחוץ שום דבר, וכשהוא מתחיל לגלגל את המחשבה הזאת ולהתעמק בה קצת, הוא עלול, או היא עלולה להגיע למסקנה, אם ככה, זה לא קיים. כשאני מתחילה לעשות את המדיטציות האלה, כשאני מתחילה לחפש ואני לא מוצאת, אני עלולה ליפול לקיצוניות השנייה שאומרת, אז שום דבר לא קיים. אין כלום. זה גם לא נכון. כי אם אין כלום, אז מה עם הבינאיה? מה עם המוסריות? למה לשמור נדרי מוסר? זה יהיה מסוכן מאוד. אם אני אחשוב ששום דבר לא קיים, אז גם מוסר לא קיים, אז אין חשיבות למה אני עושה ולבחירות שלי, כי בכלל הבחירות שלי לא קיימות, וכלל אנשים מתחילים לגלגל את הרעיון הזה ומגיעים לניהיליזם, זאת קיצוניות שנייה, שגם היא מסוכנת בדיוק באותה מידה כמו הראשונה. כי למה? כי אז הם לא ישמרו על חוקי המוסר, והם ימשיכו לסבול. אז המדיימיקה, שזה דרך האמצע, אומרת, אנחנו נלך בדיוק באמצע. אנחנו לא נחשוב שדברים קיימים מצד עצמם, כי זה כבר ראינו שזה לא נכון. אבל זה גם לא נכון שהם לא קיימים בכלל. מכיוון שהם כן קיימים, אלא לא כמו שחשבתי שהם קיימים. הם קיימים באופן קונבנציונלי. הם מופיעים, אבל הם מופיעים כתלות בהשלכה שלי. דרוש אותי כדי להשליך את העולם הזה, כמו שאני משליחה. אז זה העניין של מדיימיקה. אפשר לחסל את המוות, כי הוא לא קיים מצד עצמו. אילו היה קיים מצד עצמו, אין מה לתרגל. בכל זאת, הבודה אמר שאפשר לנסח את המוות. איך כתוב שם בסוטרת הלב? אין בורות, אין חיסול הבורות, וכך הלאה עד היעדר של זקנה ושל מוות, והיעדר החיסול של זקנה ושל מוות. אין זקנה ומוות מצד עצמם. זה לא נכון שהם לא קיימים בכלל, אבל הם לא קיימים כמו שאנחנו חושבים שהם קיימים. גם החיסול שלהם לא קיים כמו שאני חושבת שהוא קיים. רק כהשלכה. וזה הפרסנגיקה מדיימיקה אומרת. הפרסנגיקה מדיימיקה אומרת, הדברים קיימים כהשלכה מתוך התמונות המנטליות שיושבות בראש שלי, ואין להם שום קיום אחר. הם קיימים, זה לא נכון שהם לא קיימים בכלל, אבל לא מצד עצמם, אלא תלויים בהשלכה שלי. זה הקיום התלוי או ההתהוות המותנית לפי אסכולת המדיימיקה. היא תהיה אחרת לפי הוויבה שיקה שיגידו דברים באים מסיבות. המדיימיקה יגידו כן, כן, אבל הסיבה של הדברים זה התמונות המנטליות שלי. זה מה אני נושאת איתי בתמונות המנטליות שלי. ומאיפה באו התמונות המנטליות שאני נושאת איתי? מהקרמה שעשיתי, כי כל העולם שלי נוצר על ידי קרמה. מה שסיפרתי לכם על העת הוא דרך אגב לא נכון. אם קניתם את זה, יש לי הודעה בשבילכם. זה האסכולה הנמוכה יותר של ריקוד. זה אומר, יש פה אוסף נתונים גולמיים, ועליו אני משליחה, נכון? מה עם הנתונים הגולמיים האלה? גם הם ריקים. המדיימיקה פרסנגיקה תגיד שכמו שלא מצאתי את תל אביב, אלא יש אוסף של בתים וכבישים ועצים ועירייה, גם את הבית לא מצאתי, ואם אני עכשיו אלך ואני אסתכל איפה הקיר של הבית, גם אותו אני לא אמצא, כי יש צד שמאל שלו ויש צד ימין שלו, אבל איפה הקיר עצמו אני לא אוכל למצוא. לצד שמאל שלו יש צד שמאל וצד ימין. וכך הלאה עד אין סוף. והמדיימיקה פרסנגיקה אומרת, כשאתה הולך ומחפש את הדבר שתייגת במיין שלך עם המושגים שלך, לא תוכל למצוא. זה מה שהיא אומרת. אתה לא תוכל למצוא. אתה לא יכול בכלל למצוא את העת. ולמה הם נקראים פרסנגיקה? פרסנגיקה, פירוש המילה, זה מסקנה. אז זה אסכולת המסקנה של דרך האמצע. הם נקראים אסכולת המסקנה בגלל השיטות שבהם הם מלמדים על ריקות. הם משתמשים בסרקזם. הם חושבים שאנחנו לא צריכים את כל מה שניסיתי עם העת וזה, הם לא עושים. הם מפתחים שיטות פדגוגיות של דיבייט, של פולמוס, וכשאדם בא ומציע להם איזה מין ראייה שהיא שגויה של המציאות ושל עולמו, הם ממשיכים בלשאול שאלות פרובוקטיביות. שאלות שיוליכו את האדם להבחין בטעות הלוגית שהוא עושה. ובכך ישנו את תפיסת עולמו ובכך ישחררו אותו. אז השיטה שלהם היא לא כך הסבר ישיר, אלא באופן עקיף על ידי שאלות סרקסטיות. אם אתה אומר שיש תל אביב, אז אם ככה אני יכול להתיישב על תל אביב, או משהו כזה. הם יקחו אותך ממה שאתה חושב ויביאו אותך לאבסורד. והם יקחו אמנות גדולה בזה, מביאים אותך לאבסורד, ואז אתה נוכח בעצמך בטעות שלך, ואז המסקנה נשארת חזק. זה לא בגלל שמישהו הסביר לך, אלא אתה עם הלוגיקה שלך הפרחת את האמונה המוטעת שלך במציאות. זאת אסכולה קשה, בגלל שהיא לא נותנת לך מקום לעמוד עליו. איפה שאת רוצה לעמוד, גם הוא אינם. לא כמו שחשבת. דיברנו על הוויבשיקה, ודיברנו על הפרסנגיקה מדיאקה. מה יש באמצע? יש עוד אסכולות. יש את אסכולת הסאוטרנטיקה, שזה הסוטריסטים. סאוטרנטיקה בא מהמילה סוטרה. סאוטרנטיקה, הם מאמינים בסוטרות, והם הולכים עם הסוטרות בעיקר, לא כל כך עם כתבים אחרים. כאמור, הכל אסכולות בהודו העתיקה, אסכולות עתיקות של הבודיזם. Mind only school, אסכולות רק תודעה. אנחנו לא עשינו הבחנות מספיק דקות, נעשה בקורס 15. ויש אסכולה שהיא גם של דרך האמצע, אבל החלק התחתון של דרך האמצע, אסכולת העצמאים. עכשיו אנחנו עוברים לנושא שלנו. כל אלה ביחד, הם חושבים שהנדרים הם מנטליים. הם אומרים שכשאנחנו לוקחים נדרים, יש לנו כוונה מתמשכת לשמור על נדרים, וההתכוונות הזאת יוצרת זרע מנטלי בתודעה שלנו, היא יוצרת נטייה בתודעה שלנו, והנטייה הזאת, או הזרע המנטלי הזה, נמצא שם גם כשאנחנו ישנים. הוא נמצא איתנו בכל המצבים. הם אומרים שזה מצב של התודעה שלנו, וזה איך שהנדרים שוכנים בתוכנו. אז הסוטריסטים אומרים שהנדרים קיימים בנו בצורה של ההתכוונות הנמשכת שלנו לוותר על התנהגויות מסוימות ודברים מסוימים. הכוונה לשמור עליה, הכוונה להתנהג לפי הנדרים וכך הלאה. הכוונה הזאת הנמשכת, זה איך שהם קיימים בנו. המחשבה על זה אני צריך לוותר וכך אני צריך להתנהג לפי הנדרים, זה הנדרים. הקבוצה של רק תודעה, אלה באים ומתווכחים, יש הרבה פולמוסים בספרות וזה מאוד מעניין לקרוא. הם נותנים דוגמה, יש שם סיפור בבינה, יש נדר בעונת הגשמים, צריך להגן על המזרונים של הנזירים שלא ירטבו. והנזירים הולכים כולם לעשות מדיטציה וממנים מישהו שאחראי על המזרונים, והוא צריך להוציא אותם לאיבוש אם הם נרטבים. אבל אם מתחיל לרדת גשם, הוא צריך להכניס אותם שלא ירטבו. אז יש אחד שזה התפקיד שלו. זה חלק מהקיום נדרים שאתה. אותו נזיר שממונה לשמור על המזרונים לבל התרטבו מהגשם, הוא צריך להברר אותם, ועכשיו הוא צריך לשמור עליהם מהגשם, והנה הוא יושב במדיטציה, ובלי שתכנן, לא לפי התחזית ברדיו, לרדת גשם. אז המזרונים נרטבים, זה אומר שהוא שבר נדר, כי הוא התחייב לשמור על המזרונים בשביל הנזירים האחרים. אז הוא עכשיו שבר נדר, אבל הוא ישב במדיטציה עמוקה, אז הוא לא התכוון, לא הייתה לו כוונה לשבור נדר. אז יש את העניין, אם הנדרים, כמו שהקודמים אמרו, קיימים בתור התכוונות, במיינד, לשמור על הנדרים, אז הנה הוא, כשהוא היה במדיטציה, הוא שבר נדר, אבל איך אפשר לשבור נדרים כשאתה במדיטציה עמוקה, כשהמיינד כבר לא קונספטואלי? אז אלה מתווכחים, ואת זה פלוני אומר, ואחר כך בא אלמוני ואומר, רגע, 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 הוא אומר, אם אתם אומרים שהנדרים מתמצאים בכוונה שמאחורי הנדרים, בתור איזה זרע מנטלי, מה לגבי אדם שבא לקבל נדרים, עוד לא קיבל נדרים, אבל הוא כבר מאוד מתכוון לנדרים, הוא כולו מכוון על הנדרים, אז מה איתו? יש לו נדרים? אין לו נדרים? איפה הנדרים שלו? מה עם הכוונה? יש להם פולמוס כזה. ואחר כך בא עוד אחד ואומר מה קורה יום אחר. אני אשאיר לכם לפתור את הפולמוס, אני רק מספרת לכם על הפולמוס. אסכולת הוויבשיקה, הם מאמינים שהנדרים הם פיזיים. שהנדרים הם משהו פיזי אצל מי שלוקח את הנדרים. הם משווים את זה כמו שיש איזה זרון של סומסום, והשמן כאילו רווי בסומסום, אז הם אומרים, הנדרים כאילו רבועים בתודעה שלנו, או הפוך, התודעה שלנו רבועה בנדרים. הם אומרים שזה מעין אורה, הילה, שהגוף שלנו ספוג בה. האדם שלקח נדרים, הם הולכים איתו כמין הילה בתוך הגוף שלו. והם מבדילים בין צורה מתקשרת ובין צורה בלתי מתקשרת של הנדרים. אז למה הכוונה? כשאדם לוקח נדרים בטקס נדרים, אז רואים, הנה פה יושב הקן פה שנותן את הנדרים, ופה בא בן אדם שקורא הברך, מבקש את הנדרים, קבל, והוא בא עם מניע חזק של תפנית, של רצון לצאת מסמסרה, ויש התרגשות גדולה, ויש הרבה כוונה, יש דמעות בעיניים הרבה פעמים, נכון? זה רגע מאוד גדול בחיים של בן אדם, מאוד גדול. ועושים את זה פעם אחת, נכון? בדרך כלל. אז כל מי שמסביב יכול לראות שהבן אדם הזה עכשיו לוקח נדרים. אז זה הצורה המתקשרת של הנדר. כולם רואים שהבן אדם הזה עכשיו מתחייב למשהו. מה קורה 3 ימים אחרי זה? נגמר הטקס, הם כבר הלכו לישון, הדמעות התייבשו. כבר לא כל כך רואים את ההתרגשות ואת הקטע הזה. אז זה כבר צורה לא מתקשרת. עדיין אומרים, הנדרים איתו, התודעה של הספוגה בנדרים, כמו האורה הזאת, אלא שהיא בלתי מתקשרת, היא בלתי נראית לעין הבלתי מזוימת. אז הוויבשיקה מדברים על האורה שספוגה בתודעה. אנחנו חוזרים לפרסנגיקה. ומעניין שהאסכולה הגבוהה ביותר, פרסנגיקה מדיימיקה, מסכימה עם האסכולה הנמוכה ביותר בנושא הזה. הם גם חושבים שהנדרים הם פיזיים. אבל הם מתכוונים למשהו אחר כשהם אומרים שהנדרים הם פיזיים. הגישה הגבוהה ביותר תגיד שכשאתה מרסן את ההתנהגות שלך ואת הדיבור שלך ואת המיינד שלך בהתאם לנדרים, כשאתה ממשמע את ההתנהגות שלך בהתאם לנדרים, כפי שאתה תופס אותם במיינד שלך, אלו הנדרים. ועכשיו יש עוד רשימה אחת שאני צריכה לתת לכם והיא תהיה קצרה ביותר. אז עכשיו רק נעשה מניעה, בלי להיכנס לפרטים כרגע, פרטים נדבר בשיעור הבא, 8 סוגים של נדרי חופש. אתם זוכרים, היו 6 קטגוריות של ג'טסון קאפה? אחת מהן הייתה כמה סוגים יש? 8. הנה 8. הראשון, בטיבטית, ניינה. ניינה? זה יום. אז ניינה, אלה נדרים ליום אחד. אפשר לקחת נדרי חופש ליום אחד. ואנחנו נדבר עליהם. יש 8 נדרים שאפשר לקחת ליום אחד. זה לא כל כך בעניין לבדוק אותם, זה לצבור יותר חסד. מישהו שהוא לא נזיר או לא נזירה, אבל הם רוצים ליום אחד להיות כמו נזיר או כמו נזירה. זה זרעי הזרעים במים, שיום אחד כשיבשילו הם יהיו ארבע. וזה קורה מזריחת השמש עד לזריחה ב-24 שעות, ואנחנו נדבר עליהם שיעור אחר. אז זה ליום אחד. את זה למשל נזיר לא לוקח. כי נזיר לקח רמה הרבה יותר גבוהה של נדרים, ומי שלקח רמה מסוימת של נדרים, אם הוא לוקח רמה נמוכה יותר, הוא כאילו במקיים כבר את הרמה יותר גבוהה שכוללת את זאת, לכן הוא לא לוקח אותם. רק לאנשים שהם לא נזירים. אז זאת הרמה הנמוכה ביותר, זה מי שלא נזיר ולוקח אותם ליום אחד. הרמה יותר גבוהה, גן ין פה, הוא גן ין פה? גזע חסד. סליחה? זה סיומת זכרית. אז זה נדרים שלוקח גבר, שהוא איננו נזיר, והוא לוקח אותם לכל החיים. נדרים לכל החיים למי שהוא גבר לא נזיר. מה הבא אחריו יהיה? מה הסיומת הנגבית? אותו דבר, אבל עם מה? גן ין מה? נדרים שלוקחת אישה שאיננה נזירה לכל החיים. בתרגום אני קראתי לזה נדרי חיים, אני חושב. בנדרים לכל החיים לא. ובכל זאת יש הפרדה, כן. כל הבינה היא המופרדת. והנדרים האלה לחיים, למי שאינם נזירים, הם אותם הנדרים. עד פה זה נדרים למי שהם לא נזירים. שלוש מבין השמונה מחלקות של נדרים הם למי שאינם נזירים. אחר כך יש חמש מחלקות למי שהם נזירים. נזיר זה לכל החיים. אז מספר ארבע, נקרא גצול פה. פה עוד פעם זה לגבר. ואלו נדרים לנזיר גבר זוטר. גצול פה. גצול פה, נדרים לנזיר זוטר. חמש, גצול מה? נדרים לנזירה מתחילה. עכשיו, יש שמונה מחלקות סך הכל. אז אם זה הולך גברים, נשים, גברים, נשים, מה נעשה כאן? יש לנו עוד שלושה למלא. אז אם הוא גלוב מה? גלוב מה זו נזירה בשלב ביניים. בניגוד לגברים, אצל נשים יש שלוש רמות של נדרים. לנשים יש נזירה מתחילה, נזירה בשלב ביניים, ואחר כך יש לנזיר בכיר ולנזירה בכירה. אז אחר כך יש גלום פה וגלום
פה. ישנו גם המצב שמישהו לקח על עצמו את המחויבות של עזיבת חיי הבית, אך הוא עדיין רק בעל נדרי החיים של מי שאינו נזיר וטרם הפך לנזיר. במקרה זה חלים עליו או עליה כללים למי שהתחייב לעזוב את חיי הבית, ואלו נקראים רב ג'ונגי צולטרים. רב ג'ונג, מי שעזב את חיי הבית. צולטרים, כללי התנהגות.
לפרחים עדויה עם הרצים יבשות לאמה וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בליבי ירחנה וכה אגישנה כגן של אדמת הערה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של אדמת הערה עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב איתם כולו לתנה מנדלה כמריית הים.
שיחות עשייתי זו המורה, השפינה כל חי להביאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגודים נזכתי, אשר משני ארץ הם חרותי, ובכך לא יזכו בגופים נזכבים, אשר משני ארץ